עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
לא נתפסתי
בגל
הזה. אבל אני אוהבת לשיר למה, כי אנשים לא מבינים, הם שומעים את זה בספוטיפיי, ואנחנו נפגשות פעם באף פעם, מקליטות 4-5 פרקים ברצף, אז כולי בהתלהבות, וכולי בהתרגשות.
כולך בהתלהבות, אני יכולה להעיד.
וכולי כולי, אז פודקאסט מתלבשות על זה, אני רעות וג'מן, ואיתי רחל גט סלמון, מה קורה וזה?
מה שקורה זה שזה פרק 50.
מי היה מאמין?
צרחות, מה שנקרא.
צרחות, זוכרת את הפרק הראשון? איפה היה? במקום המדהים הזה?
וואו, במקום המדהים הזה.
למה לי מינימליזם עכשיו?
כן, והיינו כל כך מרוגשות ונרגשות, עוד התרגשתי ממך.
גם... להקליט פודקאסט זה כמו במונחים של כלב, כאילו כל פרק זה כמו 7 שנים. כזה ביחד.
יפה.
אז ככה זה, זה. אבל כן,
7,000 שנה.
בדיוק, 50 פרקים. חשבנו שאולי נעשה משהו ומשהו בבית קהילתי, וכל אחת והחיים לקחו אותנו בתקופה הזו למקומות כל כך כאוטים, כאוטים בקטע טוב, שנצטרך לעשות את זה כאילו בהמשך. אבל פרק 50 זה באמת...
50 פרקים שעוסקים באופנה, זה לא דבר שהולך ברגל.
זה לא נראה או נשמע, זה לא נראה ולא נשמע בארץ, כאילו באתי להגיד בעולם.
גם בעולם. עולם אגב, אבל, גם בעולם כן. אני שומעת פודקאסטים של אופנה מכל העולם, ובואי, כאילו להכי גדול מהם יש איזה 27 פרקים.
כן, וואו, אז כן. קודם כל שפו.
כל הכבוד לנו.
כל הכבוד, קצת
אנחנו מרימות, אחת לשנייה.
אם אין עלי מי, כאילו מי ירים לנו אם לא אנחנו?
אף אחת.
אף אחת ואף אחד. טוב, אז פרק 50, ואני ממש מרוגשת לקראת הפרק הזה. הרבה זמן חשבנו איך לעשות אותו, מתי לעשות אותו, והנה הוא הגיע והולך להתפוצץ. על מה אנחנו הולכות להתלבש בפרק הזה?
אנחנו הולכות להתלבש על בשמים.
אוקיי, בשמים, בושם.
בושם, שהאמת שבאנגלית קוראים לזה to wear.
To wear.
בושם.
נכון, to wear.
ובעברית לא, את מתבשמת.
אני מתבשמת, אבל אני די מתחברת להלך הרוח הזה של ללבוש בושם, כי אני מרגישה... ממש שזה ממש פריט לבוש, שזה לא פחות מכך. אין, זה לא בא ברגל, ריח הבושם וסוג הבושם, ותכף נדבר על זה ומה זה בושם ועד כמה זה זיכרון או לא זיכרון, או אין. מערכת היחסים של נשים, אולי ניגע גם בגברים, אבל מערכת היחסים של נשים ובשמים זה...
של בני אדם וריחות, באופן כללי.
נכון, ריחות באופן כללי.
אבל את צודקת, היום כשאנחנו מדברות על בושם, אי אפשר שלא לחשוב אופנה. זאת אומרת, היום בעולם שלנו זה דבר שאי אפשר שלא לחבר אותו באופן מובהק. והאמת שהחיבור הזה הוא די חדש. מי שעשתה אותו, כמו עוד דברים מאוד מאוד חשובים, זאת שנל.
נכון, קוקו שנל, מכירתנו, פורצת הדרך.
נכון, שמשנות ה-40 בעצם של המאה הקודמת, היא מחליטה שריח הוא דבר שבא עם לוק. ריח הוא חלק משמעותי ואינטגרלי מהמראה של אישה. וזה לא שזה לא היה שם קודם. זה היה שם קודם, ותכף אני אסביר, למרות שאת לא מרשה לי להגיד תכף.
תכף, 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 אבל תכף זה קורה, מה לעשות?
אוקיי, את רוצה שאני אדבר על זה עכשיו? לא אכפת לי.
יאללה, בוא נצלול לפרק, כאילו מה זה עכשיו, אחר כך הגענו צוללים.
טוב, האמת, בואי נעשה דבר כזה. אז אנחנו לא יכולות להפריד היום בין בושם לבין אופנה. אגב, שנל, ושנל 5 זה הבושם.
אני שנל מדמוזל.
כן, אבל שנל 5 הוא כאילו...
כן, נכון, זה המותג.
הוא האייקון של מה זה בושם.
זה הבושם. אני גם חושבת שזה, בדיוק, זה שאומרים בושם בהי הידיעה.
את חושבת שנל 5.
אני יודעת, שנל 5, כי זה, הלוגו קופץ לי, ה-5 והעיגול הקטן הזה.
הבקבוק.
הבקבוק, הצבע, צורת הבקבוק, הצבע, הפרסקי הזה, העדין.
ואני חייבת לציין שאצלי בבית בסלון, יש צילום עבודת אמנות של הצלמת לאה גולדה הולטרמן, שלמדה בבצלאל בשנים שאני למדתי אופנה, היא למדה צילום, ובאמת הייתה אחת הצלמות פורצות הדרך בישראל ובעולם, והיא נתנה לי, העניקה לי את העבודה שלה, שקוראים לה הבדלה, רואים ילד חרדי, עם פאות כאלה ארוכות מסולסלות, עוצם עיניים ומריח שנל 5.
גדול.
זה פשוט אחת העבודות היפות בעולם, והיא נתנה לי אותו, זה בסלון של הבית שלי, וזה כל כך יפה ומרגש הדבר הזה.
זה יפה ומרגש, ואני רוצה להגיד שהשנל עבר גם לא מסחריזציה, אבל היום באיקאה, אנחנו רואים את הספרי...
את יכולה להגיד מסחריזציה.
כן, אפילו באיקאה, כל הספרי לוקבוק האלה שמוכרים באיקאה, ועל הכל, הדף הראשון יהיה שנל נאמבר 5, כאילו איכשהו הכל הלוגו התכתב עם הבוס, זה כבר באמת, אני ראיתי גם פוסטרים באיקאה, שזה נהיה, זה היה, ועכשיו עוד יותר, ממש, מעין לוגומניה.
לגמרי.
אז עכשיו, מה יש בפרשיות הזו שזה עדיין בועט?
אני חייבת להגיד ששנל 5 הוא כל כך לא פרשי.
כן,
זה בושם כל כך כבד.
כבד. אני אומרת פרשי מבחינת הווייב, שאומרים שנל 5, אז יש איזה משהו, כאילו זה תמיד במודה.
נכון.
במודה, איזה משפט מה-80s.
זה
תמיד בסטייל.
נכון.
זה יכול להיות מאיקאה, זה יכול להיות יצירת אומנות של מי שהביא לך, של הצלם, אבל איכשהו שנל 5...
כי זה הפך להיות אייקון, כמו שאמרנו קודם, זה הפרוטוטייפ, זה הדבר הראשון, זה הדינוזאור של בושם.
זה האב טיפוס.
כן, זה האב הקדמון של הבושם, והוא הראשון, ואין עליו עוררים.
ואין עוד מלבדו.
נכון, אבל אחרי שנל, בעצם כל בתי האופנה, סביב שנות ה-40-50, מתחילים להבין, שבית אופנה שלא מייצר בושם, הוא כמעט ולא קיים. וכדי להמשיך להיות אין, אתה חייב לייצר בושם, והיום אנחנו יודעות, בטח את יודעת, אבל לא יודעת אם המאזינות יודעות, שבעצם הביסום הוא אחד משתי הקטגוריות שבתי האופנה הגדולים והיוקרתיים עושים את רוב הונם. הקטגוריה השנייה היא משקפי שמש, שכמובן אנחנו נעשה איזשהו פרק על משקפי שמש.
כן, ברור, חייב.
כן, אבל זה מדהים, כי בעצם אנחנו חושבים, מה דיור, דולצ'ה גבנה, ויקטור ורולף, כל כן, בתי האופנה האלה. כן, כאילו הכסף הגדול שלהם, ברור שהוא מגיע מסמלת יהלומים לג'ניפר לופז. התשובה היא לא. והתשובה היא שאת הכסף הגדול שהם מגלגלים המון 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 סכומים מטורפים של כספים, הם עושים דווקא מהמוצרים הנלווים, לא מאופנה פר אקסלנס.
נכון.
קרמים, בסמים, זה בראש הרשימה הבסמים.
נכון, אני גם חושבת שדיברנו את זה, אולי נגענו בזה באחד הפרקים הקודמים, כי איך זה שזה באמת נהיה להמונים הנלווה הזה, המשקפיים? כי בהרבה מקרים זה, אני לא יכולה להרשות לעצמי חליפה של שנל, אני לא יכולה להרשות לעצמי דולצ'ה גבנה, אבל כדי להתקרב, כדי לגעת בגלורי, כדי לגעת בתהילה, אני יכולה להחזיק בוסם, עוד הפרפיום קטן של שנל, אני יכולה להחזיק איזה משהו, נגענו בזה בבגדי הספורט, אני לא יכולה להחזיק מלתחה של ויקטוריה בקאם, אבל אני יכולה איזה סט ויקטוריה אקס, מה היא עשתה? את השטאפ שלה עם...
כן, או סטלה מקארטני אקס אדידס.
בדיוק, אז גם כה, בביסום, יש לי אפשרות לגעת קצת בבתי האופנה הגדולים.
כן, ופה אני מתחברת, I wear שנל.
I wear שנל.
ואיזה שנל אני עונדת על עצמי או אותה על עצמי? את הבוסם שלהם. לגמרי. יש לי שנל.
יש לי שנל בארון.
יש לי שנל, וזה ממש, כן, ועכשיו, חייבת להגיד שכמו שעולם האופנה עובד, זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים בתצוגות הגדולות, שוב נחזור נגיד לשנל, אבל קצת נמאס, רואים את הדגמים שלהם לקיץ הבא, ותוך כמה חודשים את רואה אותם בסניף H&M הקרוב למגורייך, אותו דבר עם ריחות. בתי האופנה הגדולים יוצאים עם בוסם חדש, ותוך כמה חודשים הוא כבר נמצא באמת בסניף זרה הקרוב למגורייך, H&M, בננה רפאבליק, מה שתרצי, הוא נמצא, זה אותו ריח, פחות או יותר, וזה עובד ממש באותה שיטה, זאת אומרת, ככה האופנה הזאת עוברת. כן, ואפילו, בואי, כאילו, את יכולה להיכנס ללין ולרכוש איזה קרם בריח של דיור פויזן, או משהו כזה,
כן, זה מעניין.
או נוזל לשטיפת רצפות, CK1.
או המאסק, כן, החרוש, כן, כאילו שאפשר, כן, למצוא, כן, אותו בכל וריאציה אפשרית.
נכון, נכון, נכון.
למרות שלי, מערכת היחסים שלי עם בסמים היא מאוד מורכבת.
אוקיי.
לי, אין, יש לי שני בסמים, שאני איתם כבר כעשור.
אוקיי.
רק שניים, ושאני אומרת, יש לי שנל בארון, אז יש לי ממש בקבוקי שנל בארון.
אותו
שנל מדמוזל.
כן.
יש לי בקבוק אחד, יש לי שני בקבוקי, כלומר, קבועים כבר כמה שנים, אחד זה הנרסיסו רודריגס, והשני זה השנל מדמוזל. ואת שניהם יש לי תמיד שלושה בקבוקים בארון, כי אני לא יכולה לחיות בלי שני הבשמים האלה. אבל זה רק שניים. זה מאוד עושה לי סדר, כשיש לי רק שניים. כשהייתי צעירה, היה לי את הבריטני ספירס, וכל המתוקים והגואלים והמסריחים ומה שלא. ואני חושבת שיש משהו, באמת בשנים האחרונות, אולי קצת פחות מעשור, אבל זה עושה לי מה זה טוב, שיש לי את השנל מדמוזל לאירועים מאוד מסוימים, והנרסיסו ליום יום, וזהו רחל. כאילו באירועים, בחגים, בזה אני עם המדמוזל, כל השאר נרסיסו. ומעניין אותי איך זה אצלך, כאילו בוא נרד לרזולוציה כזה אישית.
אוקיי.
רגע, לא, כי אנחנו יכולות שעות להתבלבב, כאילו להתברבר על ההיסטוריה וזה וזה, וגם קצת בווייב כאילו שהיא, מה אצלך?
אני גם...
איזה רחץ מדיפה?
אני גם בן אדם אובססיבי למשהו אחד, מאוד שמרנית באופי שלי.
לא, כי ארון הבגדים שלך מפלצתי.
אז יש לי הרבה בשמים.
אוקיי, הרבה.
אבל אני לא משתמשת בהם, אני משתמשת בבושם אחד, בלבד, לייט בלו של דולצ'ה גבנה, כבר המון שנים. לפניו השתמשתי באיסימיאקי ששכחתי את השם שלו, ולפניו השתמשתי בדוידוף.
וואו, איזה ישן, דוידוף הכחול. סמאלה, היה לי אותו בטינאיג'ר.
ברור, לכולם.
לכולן, 212.
לא, זה לא היה לי אף פעם. אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את הלייט בלו של דולצ'ה גבנה.
זו הייתה אהבה ממבט ראשון?
אני לקחתי את הבקבוק הזה שהיה, אני לא יודעת אם את מכירה את ה...
לא מכירה דולצ'ה בכלל או בכיוון
זה
של
ממש, ה... זה כאילו, העיצוב של הבקבוק הוא כל כך סתמי ומאפן, אז סתם, לא יודעת איך, באתי להירחתי אותו, וברגע שהירחתי אותו, זה ממש היה ריח של פי תפוחים.
אוקיי, ואת באה לך טוב להסתובב עם פי תפוחים עלייך?
וזה הדבר, כאילו מבחינתי, הגבוה ביותר שאפשר להריח ממנו. ופשוט באותו הרגע פניתי אותו.
אבל זה וייב של ממסיטה.
וואו, זה פשוט מדהים. אגב, גם להלכי קניתי את הלייט בלו של הגבר, וזה לא זז לי מהארון, אבל יש לי כמה בשמים מדהימים. אחד מהם הוא, וואו, אני חייבת להעלות תמונה שלו לרשת. של ז'אן פול גוטייה שקניתי כשהייתי בת 18 בפריז, וקניתי אותו רק בגלל איך שהוא נראה.
האריזה. ז'אן פול גוטייה זה בדרך כלל מעצב גוף, לא? לא, הבשמים שלו זה
כזה,
גופים.
כמו שאת קונה מזכרת מפריז, שיש לך שאת הופכת ונופל השלג.
קטעי שלג.
אז יש בפנים באמת אישה כזאת, עם הגוף הז'אן פול גוטייהי הזה, ונופל ממנה נצנצים וכאלה, אבל כל זה מגיע בתוך אריזה, כמו של קונטיינר מעץ כזה, זה מין קרטון כזה שמתלבש אחד בשני, ולמעלה ככה. פשוט מאלף, לא.
לא הבנתי,
הבושם קנית... מסריח.
בדיוק.
אני בחיים לא אשפריץ אותו עליי, אבל פשוט קניתי אותו בגלל זה, והוא מהמם.
אז רגע, אז יש לך המון פסמים, אבל הקטע זה ללכת עם הפי תפוחים. כן. כאילו, ממש כן. ללבוש את ה... כן. להטיז פי, וזה ככה כבר
זה
שנים.
זה היום יום שלי, זה השבת האירועים, שלי, השבתו, זה האירועים שלי. כאילו זה הריח שלי, זאת אני. זאת אני, אין.
וואו.
אי אפשר להפריד. ממש.
זה ממש מרתק. אני חשבתי שאני מוזרה, אבל את כאילו...
עוד יותר.
עוד יותר, כי זה רק ריח אחד. ואיך זה להסתובב בעולם עם ריח אחד? אני נגיד שאני קולגות, אם אני מריחה יום אחרי יום, זה מוזר שאנשים שמים בושם ויום למחרת בושם אחר? איזה
כן,
מוזר.
הם בני אדם אחרים. אני זוכרת שגיסתי פעם אמרה לי...
לא, זה מוזר לי ברמת התפיסה, כי חייב ש... איך אפשר להתחבר?
זה הזיהוי שלך.
איך... בדיוק, אז איך אפשר...
זה מי שאת.
בדיוק.
זה הריח שלה. יום אחד גיסתי אמרה לי, את לא מבינה, ישבתי בחדר מורות, ופתאום הסתובבתי, היה ברור לי שאת נמצאת.
כי...
כאילו, אני אומרת, מה, רחל פה? אבל מישהי כנראה הייתה עם הריח הזה.
עם הנרסיסו.
מדהים, זה באמת מדהים.
אז זה דבר אדיר.
אבל בואו נגלה לכם סוד, למי שבתעשייה זה לא סוד כל כך גדול, בתי אופנה בכלל לא מייצרים בעצמם את הבשמים. הם לא, אין להם יד ורגל ברקיחת הבושם. כלום. הם לא יודעים לעשות את זה. זה לא היה ככה תמיד. פעם כל בית אופנה בעצם היה יושב בו הנוז, ככה קוראים לאדם שהיה אחראי על הרקיחת הבושם.
נוז, אף.
נכון. לכל בית אופנה החזיק אחד כזה, אדם שמומחה ברקיחת ריחות. וכבר כמה שנים מאוד טובות, עשורים, שבתי אופנה בכלל לא מתעסקים בזה. כלום. יש מקומות כמה מקומות אגב, שהם אחראים על עריכות שכולנו, אבל כולנו משתמשים בהם, כי זה באותו מקום יכולים לרקוח את הבוסם של דיור, ויכולים לרקוח את הריח של קרם הפנים, של מרקח הכביסה, של הסבון כלים, של שטיפת הרצפות, של הריח של הבתי מלון שאת נכנסת אליהם, כל דבר היום שמדיף איזשהו ריח,
מיוצר.
נרקח, כן, נרקח במקומות האלה. עכשיו, כמובן שגם בהם יש היררכיה, יש כאילו את הוואו, הגדולים, המטורפים, ויש את היותר פושטים, אבל חד משמעית, היום כל הריחות נעשים במקומות מסוימים. יש היום אקדמיות שמכשירות אנשים, והם לומדים איך עושים את זה.
כן, כי זה קטע, זה נשמע אוקיי, בוא, אבל זה לא, זה לייצר בוסם, וגם לכי תדעי איך הוא יתפוס, ובאמת צריך חוש מאוד
מאוד מסוים. זה ממש נכון.
צריך גם להביא בין טרנדים, כי אם אני יודעת שהקולקציה הבאה שלי תהיה סביב אביב, ופריחה, ולבלו, ואני בית אופנה, שמחזיק מעצמו, ורוצה לעשות ברנדינג, רוצה למתג כמו שצריך את הקו לבוא, ואת קו המוצרים הנלווים, ודאי שאני לא יכולה פתאום לעשות בוסם מאוד כבד
נכון,
וקר.
נכון, ומה שקורה זה ואפורי. שאותם מקומות שולחים את הנציגים לכל בית
דיוק.
אופנה. עכשיו, שתביני, באותו מקום מייצרים לארמני, לבננה רפאבליק, לשנל, עכשיו, בתי האופנה הגדולים רובם, נגיד ארמני כן מפרסם איפה הוא עושה את הבוסם, אבל רוב בתי האופנה הגדולים לא מגלים, הם כאילו לא מספרים שזה לא הם עושים את זה, ויש הסכמי סודיות מאוד מאוד מטורפים.
כן, כי כשאני יודעת שבקורה מתחת מייצרים את הנוזל רצפות, זה קצת מוריד מהפרסטיג'.
בדיוק.
זה קצת
לא, הם גם לא אומרים שזה לא הם.
כן.
הם לא מודים בזה. עכשיו, התהליך הוא כזה שבעצם יש אדם שממונה בחברות האלה, הוא מקבל את הבית אופנה, והוא מתחיל תהליך מולם, הם באמת אומרים לו, כמו שתיארת קודם, הווייב שלנו לאביב הקרוב, או לחורף הקרוב, הוא כזה וכזה, והוא מתחיל לרקוח ולהציע להם, וזה כמו, כמו מהתכתבות כזאת, כן.
פינג פונג, עד שמגיע לי, אני איך אני יודעת, כי גם קים קרדשיאן,
כמובן, חברתי הטובה.
חברתי הטובה, היא גם, והכל הרי פתוח, כאילו את יכולה לראות בסושל, איך זה, ויש, ואני בטוחה שזה לא היא, אבל באמת מריחים ושמים בצד, ואז מטשטשים את הריח הקודם, וכאילו זה תהליך של דיוק אינסופי, שאני לא יודעת איך אף לא מיומן יכול לעמוד בדבר הזה, איך אפשר לדייק?
זה נכון, והיום בתוך עולמות הייצוב, היום בתוך עולמות הייצוב, אנחנו מתייחסים לריח כאל עיצוב ריח, זאת אומרת זה עיצוב לכל דבר.
חד משמעי.
וזה לא משנה שבעצם הבוסם הוא לא דבר, הוא לא חפץ שאת יכולה לראות אותו, הוא לא עיצוב, הוא אפילו לא עיצוב וירטואלי שאת יכולה להתבונן בו ולהסתכל עליו, זה משהו שהוא מתפוגג, זה משהו שאת לא יכולה, אבל...
הוא לא מוחשי, אבל הוא כן מוחשי.
כן, כן. כן, והפסקנו לחשוב על הריח כעל משהו איזוטרי, הוא משהו מאוד מרכזי, וזה כמו הבן אדם שאחרי זה מתייחסים אליו כמו לשף, כמו לצייר, כמו למוזיקאי, כמו לאדם שהוא בעצם צריך את כל הכישורים הכי 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 מיוחדים ליצירה שהוא עושה, והעבודה הזאת, הרקיחה, נעשית במעבדות מאוד מאוד סטריליות, מאוד, הווייב כולו של ממש,
זה כמו בית מרקחת.
כן.
עכשיו זה הגיוני, כי כשאתה משווק ל3 מיליון אנשים, שהשוק שלך מגלגל 40 מיליארד דולר בשנה, זה מטורף, שוק הביסום, 40 מיליארד דולר, 60% מזה זה באמת בוסם שאנחנו לובשות בוסם, כל השאר זה המוצרים הנלווים, שטיפה זה, אבל 40 מיליארד דולר זה השוק בשנה, אז אני אומרת, איזו רמת דיוק, איך בכלל, איך מצליחים לדייק בוסם, שהרוב יגידו, וואו, נעים לי.
נכון,
הרי זה כל כך סובייקטיבי.
לגמרי.
זה כל כך זיכרון, זה כל כך בוסם.
אוקיי.
איך עושים
אז עכשיו, אז הרי, בואי נדבר, בואי ניכנס
רגע,
לזה
שנייה,
קצת.
זה הרי ייצור המוני.
נכון.
איך אתה מייצר להמון זיכרון? משהו שאתה נושא איתך, משהו שמעלה בך געגוע וחשקים. וזה ייצור להמונים.
לגמרי, וחשוב לציין שכל הסיפור הזה, כמו שאמרנו קודם במעבדה, זו ממש הרכבה מולקולרית, וכל מעצב ריחות, יש לו את הסטייל שלו,
כן.
יש לו את הווייב שלו, ויודעים שהוא ייקח את המאסק, והוא יעשה ממנו כזה, והוא ייקח את הלימון, וזה בכלל יהיה כזה. זה כמו ציירים, כאילו, את תבקשי מצייר לצייר שולחן.
נכון.
אחד יעשה את זה ריאליסטי בטירוף, אחד יעשה את זה בצבעים וזה יהיה אימפרסיוניסטי מטורף, אחד יעשה מזה בכלל קומיקס, וכאילו כל אחד יש לו את הטאט שלו, והיום יודעים לזהות את זה ולתת לזה ממש מקום. אבל עכשיו את צודקת, ריח צריך למכור, וכמה אומן שתהיה בריח, בסופו של דבר, אתה צריך לייצר ריח שיביא רווחים לבתי האופנה ולכל מי שמתעסק בזה. ולכן יש ריחות מיינסטרים שאנחנו נמצא אותם כמעט בכל מקום, ותמיד כשנריח אותם, נזהה אותם כמוכרים, וזה יניח את דעתנו, והבית יריח מזה וסבבה, והכביסה תריח מזה וזה סבבה, כן, והקרם יריח מזה וזה סבבה.
האלה.
כן, ומה שאנחנו מחשיבים כריח טוב, הוא מאוד מאוד תלוי ומשתנה. ואני רוצה, הוא תלוי תרבות, וכמו שאנחנו מדברות על אופנה, כן, שיש עכשיו, באופנה הצבע הזה וזה, זה מדהים. הצללית הזאת, זה ברור לנו מאליו. דיברנו על זה המון באגלי שיק. דברים שהיום ברורים לנו מעליהם, שאפשר ללכת איתם, לפני 50 שנה זה היה אסון אופנתי. זאת אומרת, הכל הוא תלוי תרבות, ובריח זה ממש תלוי תרבות.
כן, אני לא יודעת מה אני מרגישה. עוד. כאילו, מה זה תלוי תרבות? אבל אני רואה את זה ככמו כפר גלובלי. כאילו, אם עכשיו ביפן יחשבו על הריח הזה משהו שונה מאשר במדינה אחרת, זה ממש תלוי תרבות, תרבות שנמצאת במדינה.
הערכים התרבותיים שלאורם אנחנו חיים, ועכשיו נכון, הערכים האנושיים שלנו היום הפכו להיות די גלובליים, זאת אומרת, מה שמקובל בישראל, ככל הנראה מקובל באירופה ובארצות הברית.
כי גם המיתוג הוא גלובלי, כאילו, ואני רוצה שנה,
כי את עוקבת אחרי קים קרדישן, וגם מישהי בסעודיה עוקבת אחרי קים קרדישן, ובצרפת ובזה.
בדיוק.
את צודקת. אבל ריח הוא דבר שהאנושות התמודדה איתו מאוד מאוחר. רוב החיים האנושיים היו מאוד מאוד מסריחים. ואני רוצה לקרוא פה קטע.
נו יאללה, הנה התחילה.
מספר, ספר שנקרא הבושם של פטריק זיסקין, שהוא אחד הסופרים המוערכים ביותר בעולם, והספר הזה, הבושם, הוא אחד הספרים הכי נמכרים בהיסטוריה, הוא תורגם ללא יודעת, מלא 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 שפות, והוא מאוד מאוד הצליח, קוראים לו הבושם סיפורו של רוצח, והספר הזה בעצם מספר על אדם שנולד ללא ריח. ויש לו חוש ריח מאוד 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 מפותח.
יאללה,
אז בוא נקריא את זה. ואנחנו מדברים על המאה ה-18 בצרפת.
רגע, זה ארוך ממש?
לא,
נכון?
זה כיף, ראו, תירגעי.
לא, אני לחוצה.
ספר זה כיף.
כאילו איך זה נהיה פתאום ערב שירה?
וואו.
ערב הקראה.
וואו.
תראה, אל תקחי כאילו.
אוקיי.
יאללה, לפי תשמעו. על זה.
המאה ה-18, פריז. בימים שאנו מדברים בהם, עמד בערים סירחון שאנו, גברים ונשים מודרניים, איננו יכולים לשער אותו בדמיוננו. ברחובות עמד סירחון הצועה, בחצרות עמד סירחון השתן, בחדרי המדרגות סירחון העץ המרכיב וחריונח בראשים, במטבחים סירחון הקרוב המקולקל ושומן הכבס, בחדרים הלא מעובררים עמד סירחון האבק המאופש, בחדרי השינה סירחון הסדינים המשומנים, הנוצות הלכות וניחוחם החריף המתקתק של סירי הלילה. מן הערובות עלה סירחון הגופרית מן הבורסקיות, סירחון בורית הצריבה, מבתי המטבחיים סירחון דם הקרוש. בני האדם הסריחו מזיעה ומבגדים לא רחוצים. מפיהם נדף סירחון של שיניים רקובות מקבתם סירחון הבצל. ומגופם, אם לא היו עולי ימים עוד, סירחון הגבינה ושווה והחלב החמוץ והגידולים הממירים. הסריחו הנערות, הסריחו הכיכרות, הסריחו הכנסיות, סירחון עמד תחת הגשרים ובתוך הארמונות. העיקר הסריח כמו הכומר, השוליה כאשת בעל הבית, כל האצולה הסריחה. הסריח אפילו המלך עצמו. הסריח כמו חיית טרף, והמלכה כמו עז זקנה, הן בחורף והן בקיץ, שכן פעילותם המשחיתה של החיידקים עדיין לא ידעה גבולות בימים ההם של המאה ה-18, ולפיכך לא היה עיסוק אנושי, יצרני או הרסני, לא היה ביטוי של חיים בנביטתם או בדיחתם, שלא היה מלווה סירחון.
גועל נפש.
ואני מקריאה את הדבר הזה כדי להסביר, שהריח, מה שאנחנו מחשבים היום, שהבגדים שלנו מריחים, שהבית שלנו מריח, כל השאיפה הזאת לריח נקי, לניקיון, לריח של ניקיון, זה דבר חדש באנושות. האנושות לא ידעה לחבס טוב, היא לא ידעה להתנקות טוב, לא היו לה אמצעים. הסבונים התבססו בעיקר על שומנים מן החי, שזה היה דבר מסריח.
גם היום יש לך כל ספיצטיק זה ל-24 שעות, ויש לך עוד הפרפיום ועוד הטואלט, ועוד
נכון.
שמתנדף אחרי שעתיים, ואחרי 4 שעות, ואחרי 8 שעות.
חשוב לציין שנגיד דאודורנט ללא ריח, או כל מוצר שכתוב ללא ביסום, עובדים מאוד מאוד קשה להעלים את הריח שלו. כי יש לו ריח טבעי, לכל דבר בטבע יש ריח.
כן.
אבל עובדים מאוד קשה, זאת אומרת, ללא ביסום, זה אומר עם ביסום שמנטרה לך את הריח.
את הריח,
זה חד משמעית.
נכון, אבל באמת ריח היום, גם כשאומרים ריח גוף, היום אין דבר, אין.
התרחקנו מזה.
התרחקנו לא כשהתרחקנו, זה מעלה אפילו תחושה של גועל.
גועל.
כאילו שמישהו נכנס והוא מדיף ריח גוף, שזה יחסית נורמלית. היום גם אפילו להזיע ולהריח מסריח, כאילו זה טבו.
זה טבו.
את תשימי ספיצטיק, את תחסמית, תמסמרי, תתייחי את בלוטות הזיעה שלך.
גם כל הטבעונים והטבעוניות וכולי, שמים בבתי השכים, עורכים סודה לשתייה.
זה לא רק טבעונים וטבעונים.
סודה לשתייה, וכל מיני כאילו חומרים שהם יותר, או מינרליים יותר.
כן, נטולי אלומיניום.
נכון, וכולם בעצם נלחמים. בריח, ממש מעלימים את הריח.
כן, שזה באמת...
עכשיו, אוקיי, מהרגע שהאנושות גילתה את הריח, היא ממש מתפרעת עליו, אני כן חייבת לציין, נעשה קצת סקירה היסטורית. מ-1920 ל-40, נשים התבשמו, זה קצת הולך לשמות לסתות, תרימו.
בתחב, בפטריות.
בפסמים שהעריכו ככה, כמו טבק, אור, וזיעת גוף.
זיעת גוף שזה...
התפיסה הייתה... ריחות של נשים כוונו אך ורק ליחסי מין. והתפיסה הייתה שכדי להריח טוב בשביל יחסי מין, את צריכה להריח משהו חייתי, משהו שמתקרב יותר ויותר לגופניות.
זה כמו החתולים שמשפריצים כזה, זה עד היום בכלל, לא החתול, לא אריה, משהו משפחת החתולים.
משהו חייתי כזה.
משפריצים ריח כאילו נוראי.
עכשיו, אחד מרוקחי הפסמים הגדולים של אותה תקופה, אמר שבוסם טוב אמור להריח כמו בית השחי של הפילגש שלך. עכשיו, הפסמים היו ממש חד כיוונים, רק נשים, וזה אמור לעורר גברים. זאת אומרת, בכלל לנשים אין סי באיך שהן אמורות להריח, זה כאילו אמור לעורר את הגבר, זה התפקיד שלו. הבוסם היה כבד מאוד, בכלל לא השתמשו בו ביום יום, הוא באמת היה מיועד רק ליחסי מין. ב-1950 הפסמים מתחילים להתפתח, באמת אחרי שנל ב-1940, והדימוי הנשי עומד במרכז המחשבה של איך בוסם צריך להריח. זה, פתאום חושבים על האישה ולאו דווקא על הצורך החייתי של הגבר. עדיין מאוד מאוד כבד, הכל ריחות של פריחה כבדה של פריחה, פודרה כזאת כבדה ולא נושמת, ועדיין בגזרת הריחות המוזרים. זאת אומרת, גם אם זה פרחים, עדיין יש שם...
מה זה מוזרים? אבל זה תלוי... זה מוזרים לנו.
לנו זה מוזרים, מאוד מוזר. להריח כמו טבק זה מוזר, להריח כמו אור, ספת אור, זה מאוד מוזר.
אז בזמנו זה היה וואו.
כן. ב-1970 מתחילים להקליל את הבשמים, כמו רוח התקופה שנפתחת, כן. וילדי הפרחים, ומשהו משתנה, וקצת עדיין, אנחנו נריח את זה היום, אנחנו נהיה בהלם. אבל אז זה היה קליל. 1980 זה נקרא בעגה המקצועית ריח המעליות. זאת אומרת שזה ריח מתוק מאוד, חזק מאוד, שכאילו אם את נכנסת למעלית זה נשאר שם כל היום, המעלית מעריכה מזה.
כמו אנג'ל, מי מכירה אנג'ל?
כן, פסמים עמידים מאוד.
עמידים שהוא לא זז ממך, אחותי היה לה אנג'ל, היא הייתה מתיזה אותו בבוקר, היא הייתה יכולה לחזור כאילו יומיים אחרי.
לצאת למחנה קיץ.
לצאת למחנה קיץ, להתקלח, אי אפשר לגרד את זה ממך, וכולן היו מחורות.
בדיוק, זה.
כולן היו מכורות לאנג'ל.
אז זה. המפנה הגדול שממנו טרם התאוששנו, היה בשנות ה-90 של המאה הקודמת, וכמובן, מי שמלך שם ביד רמה, היה קלווין קליין,
נכון,
עם ה-CK1.
כן.
הוא התחיל עם זה, עם ה-CK1 והריח החמוץ. עכשיו, מה החידוש הגדול של ה-CK1? למה זה כל כך תפס? ובמידה מסוימת, הוא עדיין תופס. הוא לא זז לנו עדיין מהנחיריים.
כן, נכון, הוא לא זז.
כי... בעצם אנחנו, האנושות, התרבות שלנו גילתה את הריח הנקי. CK1 זה ריח פרש, זה ריח, הרגע יצאתי מהמקלחת.
לא יודעת, אני, אבל כן, ככה כן, אומרים.
כן, כאילו זה ריח כליל, חמצמץ, רענן, נקי, ריח נקי. של ניקיון.
ריח בלי, אני מגדירה את זה כריח פשלה קצת. בלי, לא לפה ולא לפה.
נכון, כזה, בדיוק, זה הריח הנקי הזה של יצאתי טף, מהמקלחת, אני בדיוק. נקייה, זהו.
זה טפלון, זה לא למי שבא לעשות הצהרה, זה לא למי שנכנסת לחדר ורוצה פים מסובבים אליה.
נכון.
ממש לא, זה כזה.
היום CK1 את שקופה, או CK1 ודומיו, בואי, גם אותו איסימיאקי שתיארתי נכון. קודם, זה היה בדיוק באותו הריח.
לא, אבל איסימיאקי זה זיכרון.
כן, וואו. איסימיאקי
זה זיכרון. אולי נקנה לי אותו. החנות הזה, יואו, איסימיאקי, אז את משווה ל...
אני לא משווה, אבל זה באותו, זה באותה סקאלה, זה מאותה משפחה.
שיש משהו בחמיצות הזו, שזה יוניסקס, רחל. נכון. הייתה כאן גם איזושהי בשורה.
ושם נולד היוניסקס.
בדיוק, הייתה פה איזושהי בשורה, פתאום זה גם משהו, אני זוכרת גם את הבושם של אברה קורמבי, כאילו באמת 90's כזה, פתאום זה אפו על זה, שגברים יכולים ללבוש נשים, נשים יכולות ללבוש גברים, וכאילו היה בזה גם משהו...
זוכרת שבהתחלה, ילדה דוסית, חשבתי שזה מילה גסה.
איך נכנסת לדברים, והוא אמר לנו לא להיכנס אחד לשנייה.
רגע, חכי, חשבתי שזה מילה גסה יוניסקס, מה את רוצה?
אוקיי, ועכשיו זה חשוב. הנה.
טוב, זה לא חשוב, יאללה, דברי.
היא חשבה שיוניסקס זה...
אני אפתח תיבה באינסטגרם, האם זה חשוב או לא חשוב, נעשה הצבעה. סגור?
לא, זה חשוב, אבל אפשר לסיים את המשפט.
סיימי.
זהו, לא, אז כבר סיימתי. אז בקיצור, אז אני חושבת שהבשורה באמת הייתה יוניסקסיות, שזה משהו שאפו עליו, גם גברים, גם נשים, אני יכולה, אני זוכרת שהתלהבנו מזה, שאפשר להחזיק בושם אחד, וגם הגבר, וגם האישה, והכל קול.
חסכוני.
בדיוק, חסכוני ומגניב, ומשהו כזה מתמגנב מאוד, שאפשר, ששנינו יכולים לחוק.
זה מאוד צעיר, הפנים של זה היו קייט מוס,
והשחקן ההוא.
שגם סוג של אנדרוגיניות כזאת, עם מין גוף נשי שהוא לא נשי. כן, אבל מה שקרה בעצם הסיבוב הזה, אכלנו כפה מה-CK1, למה? כי ה-CK1 באמת הוליד את ריח הניקיון, והוליד את התפיסה שאנחנו שורות ושורים בה היום, שאי אפשר שלא להריח ממשהו.
כן.
ריח הניקיון הוא must, הכביסה שלך צריכה להריח, התיק שלך צריך להריח, הליפסטיק שלך צריך להריח, הקרם פנים שלך צריך להריח, כל דבר מריח, הפדים, התחתוניות, מה שאת רוצה, כל מוצרי הילדים, הכל מריח.
שזה מוזר.
החיתולים, כן. להכל יש ריח.
הכל עם ריח, אין שום דבר נטול ריח. נכון, הכל עם ריח, נכון, תחתוניות עם ריח זה הדבר.
חובה להריח ממשהו, משמפו, ממשהו את צריכה להריח.
אין, חובה.
וריח הניקיון השתלט, וריח הגוף, כמו שאמרנו קודם, הולך ומתרחק, ולא רק שהוא מתרחק, הוא נעשה לא לגיטימי, את אמרת את זה גם קודם, זה נעשה לא לגיטימי להריח מריח גוף. זה
נכון,
לא בסדר,
אני יכולה להגיד שהדבר היחיד שיש לי שהכי מתקרב לתחושה הגולמית הזו, זה באמת הסירחון, לפעמים מרום קם אחרי לילה מיוזם, מרום זה הקטן שלי, כן. שהוא עוד לא מודע, ואני, זה מסריח נעים, כן, אני מסניפה את הצוואר שלו.
זה התינוקות.
זה מסריח נעים, או כמו הבל הפה שלו בבוקר, שזה הדבר הכי מסריח בעולם, כי הוא עוד לא זה. אבל זה משהו שכבר אין, כאילו לא קיים, כי מצחצחים שנייה לפני שאת עולה לישון, ושנייה
אחרי כל ארוחה, ותקחי את המאסטיק ואת הקיסמים בריח מנטה.
ואיזה מוזר, אנחנו קוראים לו יונה, כי יש לו ריח של יונה בבוקר.
יונה.
יונה רקובה.
אוי ואבוי.
זה כזה מתוק ונעים, אבל אין להשיג כבר, אין.
זהו, אנחנו נתקענו שם, וריחות אחרים נשארים בשוליים, ריחות שהן לא... על הבייס של הפרש, בסמים, אני חוזרת לבסמים ולכל מוצרי הקוסמטיקה וכל מוצרים שיש בהם ריח, מה שלא על הבייס של הפרש, הוא נחשב מוזר. המקום היחיד כרגע בעולם שהולך בו ריחות מוזרים וכבדים הוא צרפת.
כן, הכבדים.
ששם ריח מוזר הוא לגיטימי, הוא לא רק לגיטימי, הוא נחשב סקסי ומעניין.
אז אני רוצה להגיד לך משהו על הכבדים. לאימא שלי יש בושם אובסשן, את מכירה? שזה הדבר הכי כבד בעולם.
מי זה?
לא יודעת, אובסשן זה משהו נחשב.
לא יודעת.
רק עכשיו, היום בגיל שהיא השתחררה ממנו, אחרי שכאילו, אבל זה היה ריח שמזוהה איתה שנים, ורק עכשיו בגיל 60 פלוס הצליחה להשתחרר מזה, אבל זה כזה כזה...
ריח של דודות, מה שנקרא.
דודות, וכאילו, ואומרים לה שכאילו, קצת להשתחרר מזה, כאילו, זה כבר לא הסטייל. בוסם זה גם סטייל, זה כאילו, זה צריך להתכתב עם דברים, את לא יכולה להיות בסטייל ולדפוק אובסשן.
אני לא בטוחה, שוב, זה תלוי תרבות, שוב, בצרפת נמכרים פסמים, CK1 לא תופס שם, נמכרים פסמים, שאנחנו נחשוב שזה ווירד להריח ככה. עכשיו אני רוצה לספר לך שבעשור האחרון יש סצנת אינדי בביסום, סצנה אנדרדוגית, סצנה כאילו מאוד מאוד מוזרה, ואני הולכת קצת להמם אותך של ריחות מאוד מוזרים כמו ריח מערות, ריח הטלפים, ריח דם, ריח מים,
רואים את גלגול העיניים שלי, רגע,
פה מצלם אותך מפה, רעות.
די, נו, ריח מערה.
זה ריח ארטיסטי, הוא נמכר בבוטיקים של ריחות, בעיקר, שימי לב, בארצות הברית, ארץ הווירדוז.
אבל זה...
וזו סצנה פורחת, אנשים מבקשים להריח באופנים מעניינים, וכמו שאנחנו תמיד אומרות.
אבל זה אופנה.
רגע, כשיש אטרף על משהו, תמיד מבצבצת תנועת נגד. אנשים נמאס להם מהריח הנקי, מהריח הפרשי, מהריח של הרגע התקלחתי, תנו לי להריח כמו דם.
נכון, וזה בדיוק כמו בבגדים, כשיש את כל הסכיזם וזה וזה, כמה קמים, קמות, קבוצות שכאילו שעושות את הפוך, שהולכות על האגלי שיק, שהולכות על הפרחי שיק, שהולכות... אז זה ממש בוסם, זה ממש משול בעיניי לעולם האופנה.
כן, מחפשים את הריח העמוק, המפחיד, המסקרן, המעניין, ריח שאת תיכנסי אליו לחדר וכולם יודעים, אמא, למה זה?
בסדר, אבל אם אני יוצאת עם גבר ופתאום הוא מגיע אליי עם ריח של ערפדים, אז הוא יכול לחפש את עצמו...
כן, אצל רעות תורג'מן לא ילך לך. תנסה בפריז.
בדיוק. מה זה השקיעות האלה?
אבל המיינסטרים חזק בשלו, והיום כל ילדה בכיתה ד' קונה את הבוסם של נועה קיר. יש לה בוסם?
נועה קיר, אלו, הנזק, או whatever.
כן.
פוזן.
ופוזן, נכון. והתעשייה מתעלמת מריחות כבדים, כמו שאמרתי קודם, ופרש וקלין, וחוץ מזה שום דבר.
כן, ואין עוד מלבדם.
עכשיו, בוסם, הוא מפתח לממדים אנושיים רבים מאוד מאוד. ונדמה שאנחנו כבני אדם שכחנו איך לקיים אותם בחיים שלנו. המחקר שהוא כותב על חוש הריח, הוא כותב שזה בעצם החוש האנושי שהכי פחות שמים אליו לב. ובאמת, אם מישהו ראות היה מכריח אותך לוותר על חוש אחד, סביר להניח שעל איזה חוש היית מוותרת.
כן, נכון, לא על המישוש, לא על הראייה, לא על השמיעה, כן.
לא על הטעם.
ממש לא על הטעם.
כן, הקורונה הוכיחה את זה, שגם אנשים שעבד להם חוש הטעם,
זה ממש...
הלכו למות, אבל בחוש הריח אמרו, העיקר שלא הלך לי הטעם.
כן, למרות שבלי חוש ריח זה ממש קשוח, זה כי קשוח. זה נהיה כבר, אין,
זה קשוח, אבל את היית מוותרת עליו, אמרת את זה מאוד בקלות.
תקשיבי, הייתי מוותרת רק מהפחד שאם אני אסריח, אני לא אוכל להריח, את לא יודעת, רק מרוב שזה מוסכמה חברתית.
כן, אבל היית עושה את הפרוטוקול, כאילו מקלחת דאודורנט, זה בוסם.
כן, אבל יש שם משהו, כאילו ריח זה כבר נהיה עניין של, אין, זה תרבותי, זה תמור.
נכון, אבל תחשבי על זה, איך אנחנו יודעות לתאר אוכל? איך אנחנו מתארים אוכל? יש לנו קשת של מילים כזאת לתאר אוכל, ולא רק אוכל, את כל המרכיבים שלו, והיה בזה קצת שיטקי, וזה היה כל כך טעים, והאומאמי, והתבלין הזה, והתבלין הזה, ווואו, מה הוא עשה? אנחנו יודעים ממש לתאר אוכל לפרטי פרטים בריח, אין לנו מילים. זה מסתכם או בטוב ונעים, או במסריח ורע.
כי גם מה, איך את יכולה לדעת אם זה הדרים, או תחב, או פטריה, או תבלינים, או תמהיל, או איזה תבלינים, או ננה, או פרשי, או וסאבי, או עצות, או מי ים, או ריח ים, או רוח ים, או צדפים, או חולות. את יודעת מה? כשאני קוראת תיאורים על בסמים, אני לא יודעת מה הם רוצים ממני. לקחנו את ניחוח ההדרים, שזרנו בכל ים, וכימטנו את הכל בתוך איזה, על הפלנצ'ה.
כן.
די, נשם, יפה. אני לא מבינה בזה.
בדיוק.
אני יודעת מה נעים לי, נרסיס או שנל מדמוזל, אני יודעת מה אני אוהבת, אני יודעת לאיזה, איך הריח מחזיר אותי אחורה, קדימה לתקופה, אני לא יודעת לדבר ריחות.
בדיוק, וזה בדיוק העניין, כי חוקרים מצאו שחוש הריח אצל בני אדם, הוא מאוד, כן. מאוד מפותח, והוא זהה להרבה בעלי חיים, לחוש הריח המפותח מאוד של בעלי חיים שונים, זה מדהים, אבל אנחנו, הזן שלנו, לא מפעיל אותו. בעלי חיים אחרים חיים על פיו, אנחנו כבעלי חיים, בקושי מפעילים אותו, אנחנו ממש, זה חוש מנוון אצלנו. החוקרים זוקפים את זה להזדקפות, זוקפים להזדקפות, שימו לב, התרחקנו מהאדמה, דיברנו על זה גם בנעליים, התרחקנו מהאדמה, התרחקנו מהחייתיות שלנו, בדיוק, אנחנו לא צריכים את החוש הזה. איפה החוש הזה עובד אצלנו טוב כבני אדם? באזורים של סכנה. אנחנו יודעים לזהות אוכל מקולקל לפי ריח מאוד מאוד מהר, יכולים לזהות כל מיני דברים שקשורים למוות, כמו שריפה, דליפת גז, ריחות מאיימים, שם חוש הריח האנושי מאוד מאוד מחודד, קראתי כל כך הרבה מאמרים משעממים על חוש הריח, והתשובה של כולם היא זהה, אנחנו ממש מנבנים את חוש הריח ואין לנו יכולת לדבר אותו. באוכל התקרבנו לאוכל, אנחנו מכירים את המרכיבים, כשיגידו לך יש פה גרידת תפוז וזה, זה ידבר עליך, תגידי אחלה, על הפלנצ'ה. אבל כשיגידו לך רוח מי ים וטטטה, מבחינתך זה כאילו, מה זה? זה לא בדיוק.
וגם סכנה, אני חושבת ש... לא יודעת, אני חושבת, נגיד, יש לי חברות רווקות, ודווקא הריח, כאילו בכל עולם הדייטינג, זה מה זה נוכח. כאילו הן מריחות סכנה, הן מריחות למלמיות, הן מריחות אולד סקול.
את רואה?
נגיד מישהי שהייתה בדייט, והוא הגיע עם ריח ישן ברוט כזה, כאילו זה אומר משהו, הם ישר...
מאוד מעניין.
כן, הוא הגיע עם ריח ברוט, הוא הגיע עם ריח גוף, אבל לא גוף מסריח, ריח גוף נעים, כאילו הריחה את הסבון שהוא התרחץ, כאילו הוא לא בא מבוסם, וזה גם אומר איזה משהו. בקיצור, חוש הריח לדעתי אצל נשים רווקות,
הוא מפותח.
בדיוק, הוא ממש לא מנוון, כי זה ממש ברומו של עולם, זה העתיד שלהן.
נורא מעניין.
אי אפשר גבר בן 25 שלובש על עצמו ברוט, שזה הבוסם בערך של סבא שלי.
מה שנקרא מעליות, שנות
ה-80. כבד מאוד, זה אומר משהו, זה אומר משהו, אז אני חושבת שהחושים מחודדים,
כן, אבל יש לנו את היכולת להריח מאוד טוב, לזהות ריחות ולהריח טוב, אנחנו בעלי חיים משוכללים בקטע הזה, אבל אין לנו את המילים לדבר את זה.
נכון, זה אי אפשר. כמו מה, מסריח, לא יודעת, כמו...
טוב או מגעיל או דוחה. זה מאוד מזכיר לי, עכשיו אני חושבת על זה, יש לה, הנה אנחנו פה בשיעור ספרות, יש לה משורר יהודה עמיחי משפט כזה, של דיוק הכאב וטשטוש האושר. אנשים יודעים לפרט על הכאב שלהם במילים מלא מלא מלא, לא זה שורף, זה מקצץ לי, זה כבר, אבל כשהם מאושרים לדבר על הדבר הטוב, אין להם את המילים. ואני זוכרת שקראתי את זה פעם ראשונה, הייתי טינאייג'רית כזאת, ואמרתי לעצמי, מה, כדי שיהיה לי טוב, אני חייבת ללמד את עצמי שפה, ללמד את עצמי דברים, איך אני מתארת את הטוב שלי. אז גם פה ברכות, אנחנו חייבים ללמד את עצמנו את השפה הזאת.
לא יודעת, טוב לי עם הניבון הזה.
כי לבשמים יש המון רבדים, הם עובדים על התת הכרה שלנו.
זה אני
ועל
מסכימה.
ועל תחושות פנימיות.
ועל הזיכרון.
ועל זיכרונות.
ועל רגשות.
נכון?
ועל
רגשות
חששות.
חבויים.
וממה אני בורחת ולמה אני מתקרבת.
נכון,
והכל.
וכל המאמרים המשמעים שקראתי מראים, שהאזורים במוח שאחראים על ריח, מקושרים באופן ישיר לרגשות.
ברור.
זאת אומרת, בריח שאת, ברגע שאת מריחה, יש לך אסוציאציה רגשית.
חד מש, ברור.
חד מש.
ברור.
זהו, ריח מזכיר לנו ילדות.
שמעת?
הוא מזכיר לנו אנשים שנעלמו מהחיים שלנו.
הכל, ריח זה זיכרון, זה הכל.
הוא מזכיר לנו...
את יכולה להיכנס למקום ופתאום להריח את דוד השלח.
ממש.
כאילו פתאום פלשבק למנהל המעצבן הזה שלך.
ולזה שהלכת פתאום לגן ועשית ככה עם הזה. זה מזכיר לנו תקופות.
תקשיבי, דוידוף זה תקופה. את מכירה מולקולה? כאילו יש את הבוסם הזה גם כן. זה גם כן מעניין שהוא אמור להתאים את עצמו.
נכון.
לפי המולקולות של הגוף שלך. הוא לא, נכון? זהו, זה פיקציה.
הוא לא. יש ריח של גשם וריח של קיץ. ויש ריח של בית, ואגב, יש לי חברה טובה שעוסקת בתיווך, והיא אמרה לי, אני הייתי בהלם.
נו, את לא מכירה את הטריק הזה עוד לפני ש...
אני הייתי בהלם.
די, נו.
הקרואסון המחומם.
נכון.
וואו, ראות, הייתי בשוק. בואי נספר למאזינות.
אוקיי, אז חלק הקרואסון המחומם, איך אני שמע, כאילו זה כבר סיפור? מה זה ישן? אני בשוק?
אני הייתי בשוק, שמעתי את זה השבוע.
לפני שמרים דירה, צריך לשים, להעמיד ציר, תמצית וניל, שתי מקלות קינמון, שני מקלות קינמון.
את זה אני לא מכירה.
להרבב, הבית מתפשט בריח כאילו מטורף.
לא, אז אני מכירה שיש צלחת קבועה במיקרוגל עם קרואסון, ותמיד את מחממת אותו 30 שניות, נכון, ופותחת את המיקרוגל, ואז יש ריח של אפייה בבית.
אז זה על אותו עיקרון.
זה ריח קוזי של בית.
אז זה על אותו עיקרון, שאתה רוצה לשהות שם, ואתה רוצה להתקרבל על הספה הזו, ואתה רוצה... בקיצור, ריח זה עולם, הוא עולם ומלואו, אפילו שזה מצחיק, כאילו זה עולם ומלואו, והעולם שלי מצומצם לשני ריחות.
כן.
כזה. כן. אבל כן, אבל גם שני הריחות האלה זה עולם. זה
עולם
כאילו
שלם.
זה, זה שנים של חוויות וטיפיות.
כן,
והכל. וככה אני אוהבת שמריחים אותי, וככה אני אוהבת שזוכרים אותי. כאילו ריח זה, 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 זה כמו, זה ממש ללבוש משהו.
נכון.
זה חלק מ...
To wear a perfume.
זה חלק מהאישיות שלנו.
כן.
טוב, רחל, that's a wrap, I think.
חיכיתי לראפ שלה.
That's
תודה,
a wrap.
תודה, רעות. כן, היה לי מאוד מעניין בפרק 50.
איזה כיף פרק 50.
חוגגות יובל ביחד.
חוגגות יובל. אז איפה אפשר למצוא אותנו?
על מדרגות הרבנות.
חס ושלום.
אנחנו באתר של עוד יותר, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו ביוטיוב, אנחנו באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, וכמובן נמצאות ברשתות החברתיות,
נכון,
הקרובות לאזור מגוריכן.
ממש, תרגישו חופשי לשאול, להגיב, להעיר, להתעצבן. יו, איך שבוע שעבר לפני שבועיים מישהי חטפה ג'ננה על אחד הפרקים.
עצבניות, ביי ביי.
יאללה ביי.
עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל.
הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.